ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
שנים שהוא חי על חשבונה. הוא נפלט ממעגל העבודה לפני עשור ולא הצליח לחזור אליו. הוא גבר חכם ומוכשר וקריזמטי, והוא התראיין רק למשרות בחירות כשתפקידו האחרון כמנכ״ל חברת סטארט-אפ שהתפרקה, מכתיב את דרישותיו הגבוהות. חוץ מזה, שבמשך שנים הוא היה בטוח שאוטוטו כבר זה קורה, והוא הולך לעשות את האקזיט שיאפשר להם לחיות את החלום. היא עוד לא ידעה שפנטזיות על אקזיטים וחיי עושר מאפיינות נרקסיסטים, והייתה לגמרי שותפה לחלום. בינתיים, כלומר עד האקזיט, זהירות ספוילר שלא יקרה בחיים, היא עבדה כבנקאית בחירה ומימנה את הוצאות המשפחה כולה, הכל מהמשכורת שלה, הוא לא עובד. הם גרו עם שלושת הילדים שלהם בדירת ארבעה חדרים בפתח תקווה, שנרכשה לפני איזה 15 שנה, והוא שנה את פתח תקווה, העיר שבה היא נולדה וגדלה, והוא לא הפסיק לפנטז על פנטאוז מול הים בתל אביב. פנטזיה לא רעה. היא גם לא הייתה מתנגדת לגור בדירת הפאר שהוא כל הזמן תיאר לה. היא אמרה הלוואי ואמן בעיניים נוצצות. ואז נהנחה לעצמה ואמרה בלב, קודם נגמור לשלם את המשכנתה על הדירה בפתח תקווה. המשכנתה שלא תסתם לעולם, כי הם נהגו למחזר אותה כל פעם ולהגדיל את היתרה שלה כל כמה שנים, כשחשבון העו"ש שלהם קרס מעול ההלוואות הקטנות האלה שהיא לקחה כעובדת בנק. לא פשוט לפרנס משפחה שלמה ממשכורת של בנקאית שכירה, גם כשגרים בפתח תקווה, היא הסבירה לי. והוא לא הצליח למצוא עבודה. משהו בו לא עבר רעיונות, ואיכשהו תמיד המועמד הנוסף זכה בסוף במשרה המובטחת. כל לטובה היא נהגה לומר לו, והוא חיבק אותה ואמר לה כמה הוא אוהב אותה ואיזה בר מזל הוא שיש לו אותה. ממש בר מזל, והמילים האלה שלו היו סם החיים שלה. היא כל כך אהבה והריצה אותו עד שהייתה מוכנה לספוג הכל. את התסכולים שלו, את האנוכיות שלו, את העובדה שהוא לא עשה כלום בבית, והילדים ידעו שרק היא הכתובת לכל בקשה שלהם. את היהירות הזאת שלו שנבעה מאמונה עמוקה שהוא נועד לגדולות, ואת עצלותו הבסיסית שהייתה מוסווית מתחת לערמות של גאווה ויוהרה, היא ספגה וספגה וספגה, הכל העיקר שפשוט שיואב אותה, רק שיואב אותה. והוא, שידע טוב מאוד שהיא מכורה לאהבה הזאת שלו, ניהל אותה באמצעות שליטה על ברז אספקת אהבה. אם היא הייתה טובה אליו, היא קיבלה אהבה בזרם חזק. ואם משהו לא מצא חן בעיניו, השיבר נסגר. היא לא קלטה שזו הדרך שלו לשלוט בה. היא לא הבינה שהצהרות האהבה שלו הן מניפולציה שנועדה לנהל אותה, ולא הבינה שבסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מסכה. כי אין לו באמת יכולת לאהוב. ואז הייתה את המריבה היא שהוציאה ממנו רוע טהור. הוא אמר לה דברים מרושעים שקראו לה את הלב, והבינה תוך כדי מריבה שהוא מתעלל בה. ההבנה הזאת זעזעה אותה. היא בחיים לא ראתה את עצמה כקורבן להתעללות. היא ההתעללות ממש לא, היא אישה חזקה, קרייריסטית, עם ערך עצמי גבוה, כזו שעושה מנטורינג לבנקאיות צעירות ממנה, ועוזרת להם לסגשג בעבודה, כזו שהחברות שלה תמיד תמיד מתייעצות איתה, לא אחת שמתעללים בה, כן, לא היא, לא בה מתעללים. אבל תוך כדי המריבה, היא ידעה שזו התעללות ולא סתם מריבה. היא ידעה שהוא חורג כאן מהגבול, ושהוא מרשה לעצמו ללכת רחוק מדי. והיא לא הצליחה לבטא את הידיעה הזאת במילים. אבל משהו בנפש שלה נשבר. ניתן אולי לומר שנסדק אצלה מחל אהבה. הוא עוד לא ידע שהמריבה הזאת תוביל בסופו של דבר לפירוק הניסויים שלהם. היה לה דחף לתעד את מילותיו הקשות כדי שהוא לא יצליח למחוק אותן באמצעות מילות האהבה האלה שלו. ואז היא שלפה את הטלפון הסלולרי שלה והתחילה לשלוח לעצמה הודעות עם ציטוטים מהדברים הקשים שלו, שיהיה לה, שהוא לא יכחיש, שהיא לא תשכח גם אם היא תסלח. והוא קלט ושאל אותה מה את עושה, וענתה לו שהיא מתעדת לעצמה את מה שהוא אומר כדי לא לשכוח. לא לשכוח לאיזה שפל הוא יודע להגיע. אבל אני אוהב אותך, הוא אמר לה, בלי קשר לכלום, את אהבת חיי, אני כזה בר מזל שאת אשתי ואם ילדיי, כל יום מחדש אני מברך על מזלי הטוב שזכיתי בך. את המשפט הזה הוא אמר לה המון פעמים, ובכל פעם מחדש זה אימיס לה את הלב ואפשר לו לנהל אותה. הפעם המשפט הזה היה כל כך מנותק מהמציאות ומהמילים הקשות ומההתעללות שהיא אכלה ממנו כמה דקות קודם לכן, שבפעם הראשונה הוא לא הצליח לנהל אותה עם המשפט הזה. המילים שלו נתקלו בחומות ליבה וניצזו אליו בחזרה, והיא עוד לא הבינה שזה היה הרגע שבו הוסרה המסכה. השעון על הטלפון הסלולרי שלה הראה את השעה 2:10 לפנות בוקר, כשהיא התעוררה עם התובנה שזו מסכה, שכל מילות האהבה האלה שהיא הייתה כל כך צמאה אליהן, הם לא יותר ממניפולציה שנועדה לשרת קודם כל אותו, שהוא מנהל אותה באמצעות שליטה על ברז האהבה ותשומת הלב שלו, ומכאן שהוא לא באמת אוהב. וברגע שהבינה שזה מסכה שזזה לו לרגע, ולא אהבה אמיתית על המניפולציה שנועדה לנהל אותה, באותו רגע זה נגמר ביניהם. שניהם עוד לא ידעו. תהיה להם עוד כברת דרך לעבור. אבל זו הייתה תחילתו של הסוף. היא לא יכלה יותר לא לראות אותו כמו שהוא. בלי משקפי האהבה הוורודים, בלי המסכה, על כל המגרעות שלו, אותה מייחילה בלי שום בעיה בתוך מחל האהבה שלה. אבל שנסדק המחל ואזלה ממנו האהבה, לא ניתן היה להכיל בו דבר. ואז אופר שלח לה בקשת חברות בפייסבוק. הם לא התראו מעל 20 שנה. היה להם רומן לוהט אחרי הצבא שהסתיים כשהוא נסע לטיול הגדול והיא התחילה ללמוד באוניברסיטה. הקשר הזה בינה לבין אופר נותק, והיא שמעה עליו ככה מדי פעם מחברים משותפים, היא שמעה שהוא התחתן, שמעה שהוא פתח משרד לראיית חשבון, שמעה שאימא שלו נפטרה, אבל היא לא הלכה לשבעה, והיא לא יצרה שום קשר. ופתאום הוא שולח הצעת חברות בפייסבוק, בלי לכתוב כלום, בלי לכתוב אף מילה שתאשר שהוא מבין שזה היא. בטוח לא מזהה, היא חשבה, אבל היא לא יכלה לדעת, והיא לא יכלה להתעלם מזה שהלב שלה החסיר פעימה. מה שלומך? היא כתבה לו במסנג'ר, והוא ענה אחרי שעה ששלומו טוב, ואיזה מרגש לראות אותה שוב אחרי 20 שנה. שניהם לא ידעו לאן שתי המילים האלה, מה שלומך, ייקחו אותם. שניהם לא ידעו שחודש אחר כך הם ימצאו את עצמם בתוך רומן לוהט שכאילו המשיך את מה שנגדע בגיל 22 עם אותן תשוקות ועוצמות. שניהם לא ידעו שחודשיים אחר כך בעלה יתפוס אותם וישלח את כל התכתובת שלהם לאשתו של אופר. שניהם לא ידעו שהגילוי הזה יוליך את שניהם לגירושים, ושבעקבות הגילוי הגירושים יהיו קשים מנסו. שניהם לא ידעו שבעלה יציג את התכתובת ביניהם בבית הדין הרבני, והדיינים יכריחו אותו לתת לגט, אבל גם יכתבו שאם היא תבקש להינשא לאופר, יידרש ברור. שניהם לא ידעו שזה ממש לא יפריע להם, והשבוע הם יצאו לאיזה בר לחגוג את הגט המיוחל, שאומנם עוד לא סיים את כל הסאגה, אבל לפחות היה התחלת הסוף. שניהם לא ידעו ששתי מילים בפייסבוק יכולות להרעיד עולמות שלמים, אבל שניהם ידעו שיש להם אהבה.